עשר שנים מהיום, עם ירון בלום, על הקו המחבר בין יזמות לחיים. תוכנית רעיונות מיוחדת שתיתן לכם פרספקטיבה לעתיד.
מה העניינים, גיל רוזנברג?
טוב מאוד, טוב מאוד, איזה כיף, איזה כיף שהזמנת.
מה אתה עושה פה באזורנו האזורי?
קודם כל, זה השוק שלי.
בגלל זה אני שואל, אנחנו נמצאים פה, אני רק יעדכן מי שלא, מי שרק מקשיב לנו או שלא רואה, או לא מזהה דרך הנוף הנשקף מהחלונות, אנחנו נמצאים באזור רמת גן, מול אצטדיון בעצם, אצטדיון רמת גן.
מול אצטדיון רמת גן, ממש.
קריית גנים, איך קראת על האזור?
נחלת גנים, ממש, אנחנו בפינת רחוב הפודים, איפה שיש לי גם דירה, דירות, יש לי ברחוב סוקולוב שם, וכל האזור הזה פה, זה השוק, אני לא יודעת, זאת אומרת, רק כשהגעתי, קלטתי כמה זה ממש על הקובייה שלי, כמו שאומרים.
אז רצינו לעשות לך הפתעה, כמו אליהם חייך. אז הנה, הפתעת אותי. כמו אליהם חייך.
אני אבקר את הסוחרים שלי אחר כך.
מצוין, עולה את זה גבייה.
נעשה להם הפתעה.
אז בואו כבר נמשיך בקו הזה. אז אני בתוכנית פה לא מציג אנשים בצורה פורמלית, והלכתי לחקור, והוא אלרגי לקולורבי וכל מיני דברים כאלה.
אני אלרגי לקולורבי, וקרוב ניצנים, אני לא סובל.
מצחיק שאתה אומר קרוב ניצנים, כי בבוקר חברנו מיודענו אבי שטרן דיבר, נתן דוגמה מעולם הקרוב ניצנים.
אז לא יודע מה הוא נתן, אני אראה את זה.
יכול להיות שאתם ביחד, כאילו שאתם נעשיתם איזה מזימה עם קרוב ניצנים.
אתה מראה לי רק הריח של קרוב ניצנים, ואני יכול פה, זה תופעות, אתה לא רוצה לראות.
זאת אומרת, זה בא מתוך משקעים אישיים.
לא, אני פעם כנראה נתתי בזה ביס, לא בא לי טוב, קולורדי נתתי ביס, לא בא לי טוב, ומאז אני רק שומע.
אני סתם זרקתי.
לא, לא, אמיתי.
איזה קטע.
אני לא מסוגל לאכול את הירקות, לא יודע אפילו מה זה, זה...
טוב, אז ההיכרות שלי עם גילי לא מעולם הירקות, אנחנו נפגשנו בעצם כשני מרצים שונים בערב של הרצאות, אנחנו מגיעים שנינו מעולם הנדלן, כל אחד עוסק בתחומים שלו של הנדלן, ואנחנו בעולם יזמי מפרגן. אז גיל, אני מאוד מתרשם כבעל מקצוע שיודע מה הוא עושה בעולם הנדלן בארץ, בעיקר מתעסק בהשקעות בארץ, ואחד הדברים שאני כבר רוצה להראות לכם, שזה חידוש אצלך, ו...
חדש, חדש.
אם אימא של גיל צופה ומאזינה לנו,
הרגע בדיוק אמרתי.
רק שתדעי שמפני השידור הוא בא ואמר לנו, הספר הזה זה בשביל אימא שלי.
נכון.
כל השאר זה בונוס.
הוא גם, אימא הוא מוקדש, היא יודעת, היא קרא אותו, היא עשתה לי הגעה.
יש הקדשה לאימא.
יש הקדשה לאימא ולאשתי ולילדים, כמובן לאבא, לאבא. אפילו בהקדשה אני כותב שלמרות שהם באים מהעולם הזה של החשיבה של העניים,
כן.
הם חינכו אותי להיות
כמו עשיר. כמו שאומרים, אין כמו אבא, חוץ מאימא.
כן, זה כן. גם נכון, אבל אימא שלי עכשיו חושבת שאני מינימום ביאליק, אז כאילו...
יפה. אז אם אנחנו כבר נתנו פריוויו, אז הנה פה במצלמה שלי.
תעשה כמו קוטנר כזה.
גיל רוזנברג, האיש עם הפטיש, משחקי הנדלן, איך לחשוב כמו עשירים ולייצר הכנסה פסיבית באמצעות הזדמנויות, ובוננזות בנדלן. אוקיי, דרך אגב, במילה בוננזה אתה הסגרת את הגיל שלך כבר.
נכון.
כי אין מישהו מתחת לגיל 45 שיודע מה זה בוננזה.
אגב, כתבתי שם, צריך לכתוב גם את המילה דיסקוטק, אבל אמרו לי זה מועדון היום, אז כאילו...
גם דיסקוטק זה בתקופה של בוננזה.
כן, אפרופו 10 שנים מהיום, אני... כן. צריך לראות שהקורא נכנס לאזור הסיכון.
בוא ספר לי קצת, דווקא התחלת בשיחה שלנו לפני, התחלת להגיד דברים שהם מאוד מתאימים לדווקא on the air.
אוקיי.
שזה, אתה הופתעת מאיפה שמצאת את עצמך, מאיפה שהחיים לקחו אותך קדימה.
כן, אני תלמיד אומר את זה, זה כאילו, זה מצחיק לומר, ואני יודע שאנשים שומעים את זה כל פעם, ואומרים, די, לא יכול להיות. אני אומר, הכל קרה לי במקרה. כאילו, אני לא תכננתי להתעסק בנדלן. אני לא תכננתי להקים את האיש עם הפטיש. זה, אם כבר להתעסק בנדלן, אז ב-2008 הגעתי לאיזה צומת דרכים, שכאילו פשוט הגעתי אליו במקרה, אני לא אפרט את זה, זה גם כתוב בספר, זה גם לא לפודקאסט הזה, וכבר אמרתי את זה 1,000 פעם, וכתבתי את זה, אבל הגעתי לצומת מסוים שפשוט משם הדרך הייתה נדלן. עכשיו, גם שהתחלתי ועשיתי עסקה 2, אז הייתי בהייטק בכלל, לא ראיתי את הדרך שלי בנדלן, זאת אומרת, אני לא אמרתי, אני נדלניסט, זה לא עובד ככה. פשוט זרמתי עוד עסקה ועוד עסקה ועוד עסקה, פתאום אני מוצא את עצמי 20% משרה לדבר הזה, ואז 30% ואז 40, ורק לפני 3 שנים בעצם כאילו ויתרתי על הייטק ועזבתי הכל, והתחלתי בעצם להתעסק רק עם זה. ואותו דבר יש עם הפטיש, אני לא תכננתי, זאת אומרת, בדיוק אמרתי לך לפני, אם היית אומר לי, לפני 2 שנים, אתה תרצה, אתה עזוב לכתוב ספר, אתה תכתוב פוסטים, אתה תלמד, שלא הייתי חסר סבלנות, הייתי אומר לך, מה לקחת ואיפה אתה מכנה את חללית האם. וזה באמת היה ככה, זאת אומרת, והכל התגלגל כזה, זה התחיל מאיזה קרוב משפחה שבא עליי, והמשיך בעוד איזה, לא, לא, אני לא יודע אפילו איך להסביר את מה שקרה, הקמתי איזשהו עמוד, האיש עם הפטיש בראשון ליוני 2019, לפני 2 שנים וקצת, וזהו, ובאמת השאר היסטוריה, ואותו דבר ספר, כל זה אמרו לי, תכתוב ספר, ואני, מה, אני אכתוב ספר, מי אני בכלל, מה? והנה יש ספר, אז כאילו עכשיו אומרים לי, אולי גם עכשיו אומרים לי הרבה, אתה תעשה פודקאסט, ואומרים, מה פתאום אני אעשה פודקאסט, אז לא, אני לא אגנוב לך, את זה באמת אני כנראה לא אעשה, הנה אני אומר את זה פה מוקלט, אני לא עושה פודקאסט.
קודם כל אתה יכול לגנוב לי, אוקיי?
לא, זה שלך, זה שלך.
הלוואי וזה היה שלי, זאת אומרת, אני יכולתי להיות הבעלים של ספוטיפיי היום, זה היה יותר קל, אוקיי? או אפל מיוזיק, להיות המנכ״ל של אפל, לא רוצה להיות המנכ״ל של אפל מיוזיק.
לא, אתה לא, אתה עובד 15 שעות ביום.
בעלים, בעלים. אבל כעיקרון, אני גם בא, אתה יודע, אתה מכיר את זה גם מהפוסטים, אתה גם יש לך את אותה תפיסת עולם, אני גם לא מאמין בתחרות, זאת אומרת, התחרות שלי עם עצמי, מה...
אגב, אני הפוך, אני מפרגן למתחרים שלי, ואני ברמות שמפרגן זה שולח להם אנשים.
כן.
זאת אומרת, אני ממש שולח, זאת אומרת, מישהו שבא אליי ולא מתאים לו משהו, אני אומר לו, אוקיי, אז לך אליו, הוא יוכל לעזור לך יותר, אין לי בעיה, הם אפילו בשוק מזה לפעמים. הם מתקשרים, גיל, תודה, תודה, ואני כזה, מה עשיתי?
אנשים יודעים להעריך את זה. נכון? אנשים יודעים להעריך את זה.
כי אני לא מאמין, אני באמת לא מאמין בתחרות, אני חושב שאם אני אפרגן, יפרגנו לי חזרה, הנה, אני פה עובדה, ובסופו של דבר זה win-win. נכון. זאת אומרת, כולנו מרוויחים מזה.
כן, וגם שאלת אותי זה לפני השידור, מה, אתה מוכן להראות את הספר? ברור, אתה התפסת הספר, אני אשאיר אותו מתחת לשולחן.
צריך לומר שאנסת אותי להביא מתנה, לא סתם.
נכון, נכון.
ירון, אני אגיד, ירון אמר לי, תביא את הספר כבר ונדבר עליו, אז אני אביא את הספר, מה, אני לא אשאיר לו את הספר? ברור שאני אשאיר לו את הספר, אז הנה הוא קיבל מתנה.
לא, אבל הוא לא אמר שהעברתי לו בביט כסף על הספר, סתם, סתם.
נכון, לאשתי, לאשתי.
זה שקר, זה שקר. הכסף גם ככה לאשתך הולך, זה לא משנה.
כן, נו, זה הכל...
אז קודם כל, בוא נלך באמת ונרחיב טיפה את הנושא הזה. אתה מסתכל מאחורה, נגיד, ניקח אותך, אתה יודע מה, בשביל הבנצ'מרק של התוכנית גם, ניקח אותך 10 שנים אחורה, אוקיי? 10 שנים אחורה.
10 שנים אחורה אני יכול, זה קל, אני יודע מה קרה. אני יודע מה קרה.
זה היה, זה כבר היה. אתה, אם אני עושה בחשבון, אתה עם ילד או ילדה בת שנתיים, נכון?
אני עם ילדה בת שנתיים, אני עצמאי, רגע, אני עצמאי, התחלתי להיות עצמאי ב-2007.
עושה מה?
אני בהייטק, יש לי חברה לפיתוח אתרים. שאז היה נחשב הרבה כסף, אגב היום לעשות אתר זה כאילו, בגלל זה אני גם לא שם. יש לי אפילו, אני חושב כבר עובדים.
אוקיי.
יש מצב שיש לי עובדים כבר, הייתי בסיס 20 עובדים, היום אני מבין, לא נעים לי לומר, עשיתי את זה בשביל הכסף. לא הייתה תשוקה, לא הייתה שם תשוקה, לא סבלתי את זה אפילו, שאני יכול באמת להבין את זה היום, אני מבין היום, עוד פעם, תמיד אתה יודע, אמורים, הזקן יהיה חכם יותר.
כן.
אז היום אני מבין בדיעבד שזה לא דיבר אליי, זאת אומרת אני עשיתי את זה כי היה שם כסף, היה שם הרבה כסף. 10 שנים אחורה גם אני כבר בנדלן, זאת אומרת נדלן התחיל 2008, אני למעשה כבר אחרי הלימודים שלי, okay. עשיתי כמה קורסים בנדלן ואני כבר אחרי כמה מספר נכסים פה ברמת גן, אני במקום שאני כבר ככה מתחיל לחשוב.
לגבש.
הדעה שלי כבר די מגובשת שאני, הנדלן הוא עדיין תחביב, אבל אני כן רוצה להמשיך ולהתעסק, לעשות קצת פליפים ולאסוף דירות, לא רואה בזה עדיין מקצוע, ממש ממש לא, לא כותב על זה פוסטים, למעשה לא כותב בכלל, אני לא יודע לכתוב, זה מצחיק לומר.
הסופר, גיל רוזנברג,
כן.
לא יודע לכתוב.
ביאליק, לא יודע לכתוב.
זה גם סקופ שהבאנו לכם היום.
כן, אני לא, אגב, טוב, אני אספר לך תכף סיפור על הכתיבה, תזכיר לי איך התחלתי לכתוב, כי אני חייב את זה לידידי הטוב אלברט. וזהו, ואני כאילו, אני זורם עם ההייטק שלי, זה נראה לי כאילו החיים שלי די בסדר בנקודה הזאת, אם הייתי לוקחתי 15 שנה אחורה, אז הייתי מאוד מבולבל, מאוד מבולבל, זה השלב שהתחלתי כבר להתבלבל, להבין שמשהו פה לא בסדר במה בתכנות אני קורא לזה, זאת אומרת,
כן.
עבדו עלינו, עבדו עליי, אמרו לי שיהיה ככה וככה, אם אני אעשה ככה וככה, עשיתי ככה וככה, אבל לא קורה ככה וככה, ואז אמרו לי, לא, אז תעשה ככה וככה, ויקרה ככה וככה, ואני עושה ככה וככה, ולא קורה ככה וככה, ואני מתחיל להבין שפשוט ככה וככה זה לא עובד.
נכון.
אז זה לפני 15, לפני 10 כבר אני אחרי, זאת אומרת, אני כבר די מגובש, יש לי גם תוכנית עסקית, אני כבר יודע מה אני עושה.
יפה, אז אתה יודע מה, אני דווקא, לא יודע אם זה קרה לפני או אחרי, זאת אומרת, בתוך ה-15 או בתוך ה-10, אבל שים לי את האצבע על איזה נקודת מפנה, משמעותית.
יש אחת, וזה חד משמעית, אוקטובר 2008, משבר הסאפריים.
וואלה.
משבר הסאפריים, זה ההצטלבות. זאת אומרת, היה שם מה שנקרא שילוש כזה, של אני מרוויח המון כסף בתור עצמאי, אבל עובד 14-15 שעות ביום ומתחיל לחשוב, רגע, אם אני לא אעבוד 14-15 שעות ביום, מה יקרה? והבנתי שלא יקרה, הכסף שאני מרוויח, צריך מישהו לנהל פה את העובדים, את הספקים, נכון. את הלקוחות. אח שלי בדיוק מתחתן, אני בדיוק רואה דירה עם ההורים שלי, גם כתבתי על זה בספר, הם ככה, ופתאום אני מקבל איזה, אני רואה דירה בפתח תקווה ליד הבית שלי, שהיא 500,000 שקל מתחת למה שהדירה שלי שווה, ואני לא מבין איך זה יכול להיות. ומשבר הסאפריים. משבר הסאפריים זה בעצם הקש, שבתוך 3 חודשים איבדתי למעלה 500,000 שקל, במשהו שנקרא, ועכשיו השערות שלי יסמרו אג"ח קונצרניות. הנה, אג"ח קונצרניות. לא נעים, לא יצאתי אגב מהבורסה, לימדו אותי לא לצאת.
אגב, קוצרני, אני רק פותח לכם פה סבריים. איגרת חוב זה בעצם הלוואה שלוקח גוף קונצרני, זאת אומרת גוף מוסדי גדול, בדרך כלל חברות ציבוריות מסחריות, לוקחת מהציבור הלוואה, ובתמורה לזה נותנת איגרת חוב. זאת אומרת, אנחנו חייבים לכם כסף בתמורה לכסף שלבינו מכם, ואז מגיעות,
תספרות? ואז בום. תוך 3 חודשים 500,000 שקל, שזה למעלה זה 50% מהכסף שהיה לי, זאת אומרת, זה פסיכי, אני רואה את זה בתוך, מתנדף לו. אתה לא נכנסתי ללחץ, אני לא זוכר את עצמי בלחץ בכלל, אבל אני כן זוכר את עצמי שזה ועוד זה ועוד זה הביא אותי בדיוק לדרך הזאת, שמעתי לשביל הזה המסוים, היו המון שבילים, ופתאום זה הכל כזה מצטלב לדרך אחת, ואני אומר, אוקיי, שוק ההון, שוב, יסלחו לי כולם, לי לא מתאים, לי. לי.
אבי לא להסתכל.
זהו, כי אז כולם באים, אבל שוק ההון, מה הוא נגד שוק ההון? זה כמו שפעם אמרתי, פנסיה זה מוצר נלווה. זה לא מי שבונה על פנסיה בעיה, ואז כולם, מה אתה מדבר שטויות, מה זה? מה זאת אומרת, מה אני מדבר שטויות? פנסיה, אף אחד לא יכול לחיות.
אני עושה את זה בכוונה בשביל להצבן אותם.
אני גם אוהב להצבן, אבל לא, פה לא דיברתי גם שטויות, הנה, כל מי שראה אותי עכשיו, מה, הוא אמר שאין פנסיה,
עכשיו אמרת את זה גם בשידור.
הנה, אמרתי את זה בשידור.
זה מוקלט ומצולם.
כן, אין פנסיה. יאללה, בוא נגיד את זה. מי שבונה על פנסיה שיבנה עוד פעם.
מה יקרה אם נגיד את זה?
יאללה.
למקסימום מישהו יתעורר.
נכון, אולי. אני מאחל להם אגב שיתעוררו. אם הם לא יתעוררו בקורונה, הם כבר לא יתעוררו. מי שלא יתעורר.
כן.
אז באמת, יש איזה מין, פתאום אני רואה דרך, אני לא יודע איך להסביר את זה. הכל מואר, כאילו הכל חשוך, ואתה רואה שביל מסוים, זאת אומרת, אני לוקח את זה לתיאור הזה, הסיפור עם אבא שלי ואח שלי והדירה, ופשוט החלטתי שאני ככה, בום, קונה 3 דירות. שלא יכולתי לקנות כמובן, כי לא היה לי כסף. אז היה לי כסף לאחת.
אוקיי.
אז מה שעשיתי, סגרתי שם פשוט עם המנהלות מחירות, זה היה פשוט של א' דורי, שכבר גם זל, וסגרתי איתם שהם פשוט, אני לא באמת קונה, אני פשוט קונה, והם אחר כך מוכרות לי את הדירה. זאת אומרת, היה איזה משהו.
אופציה. כמו אופציה.
לא ידעתי זה אופציה, מי הבין אז
בלי להפסיד את האופציה.
זהו, לא הבנתי מהחיים שלי, אז באמת מכרתי 2 דירות אחרי 0.5 שנה ברווחים עזויים, כל דירה שם 600,000 שקל רווח, ואחת השארתי עוד 3 שנים, הזכרתי אותה ואז מכרתי אותה, כדי להמשיך את העניינים פה ברמת גן, או לא משנה, ובאמת אחרי שעשיתי את 2 העסקאות האלה, ופתאום אחרי 0.5 שנה אני בא כזה, ואמר לי, אשתי, רגע, מה קרה פה? כאילו...
משהו לא נכון במשוואה.
משהו פה, רגע, אותי לימדו שאם אני אלמד, וילמד, וילמד, ואז יעבוד ויתקדם, יקרה משהו. עכשיו, זה לא עובד. פתאום אני אומר לה, תראי, עשינו פה, באמת, ואין לי בעל לומר סכומים, 1.2 מיליון שקל, נקי ממס, נקי ממס לכל החבר'ה. מה, הוא לא משלם מיסים עכשיו? משלם, משלם.
לא מוחבא ממס, נקי ממס, אחרי חישוב, לאחר תשלום מיסים.
שילמתי מיסים.
נטו.
ואמר לה, אוקיי, עכשיו אתה מכיר את המונח, once you go black, you never go back. אז אני go black מה שנקרא, ואני אומר לעצמי, אוקיי, מפה אין דרך חזרה, זאת אומרת, אני עשיתי משהו שעבדתי על זה, לא נעים לומר, אולי שעה, כאילו באמת, נטו עבדתי על זה שעה, מה הלכתי למשרד לחתום על חוזה, על בקשה לרכישה בהתחלה, מה עשיתי? לא עשיתי כלום, לא נעים לומר, אפילו לא ניגשתי לראות הבניין, כי זה היה שלט, לא ניגשתי לראות כלום, ואני כזה ביני לבין עצמי, מתחיל פה, מתחיל להיות איזה משהו, ואז מגיע טלפון מהחבר'ה מאלף דורי, שעוברים לנס ציונה.
מפתח תקווה.
כן, הם עברו פרויקט.
זה היה עם המושבות?
זה היה פרויקט בנווה גן, בפתח תקווה, וזה נקרא טופ 5, והם עברו לפרויקט שהיום זה נקרא רחוב החושן, זה לא היה נקרא כלום, היה שם איזה מין כלום.
חור באדמה.
היה שם כלום. ומתקשרים אליי. למה? כי אני פתאום טייקון, לא? הם יודעים שמחרתי, יש לי כסף. העריכו איזה טייקון, למרות שאני ממש לא... ונכנסתי גם עכשיו בעסקה הזאת, כבר קרה דבר מאוד מוזר, כי בעסקה פתח תקווה אף חבר שלי לא רצה להצטרף. ואחרי סיפרתי להם מה עשיתי, כולם כזה, וואי וואי, בעסקה הבאה תגיד לי. ואז אמרתי להם, ופתאום באו 14 חבר'ה, כולל אבא שלי אגב, באו 14 חבר'ה, ושבאים 14 חבר'ה, בכל זאת אני חולוני, אז הסוחר שבי יוצא החוצה. והתחלתי לנהל מסע ומתן, וקיבלנו שם הנחה של 200,000 שקל על כל דירה. ואני קיבלתי הנחה של 450,000 שקל על כל דירה.
וואו.
ולמעשה קנינו את הדירות, מכרנו אחרי 2 שנים כולנו ברווחים של בין 300 ל-500, 600 אלף שקל, גם אבא שלי הרוויח מעולה. וכבר אחרי שעשיתי את העסקה הזאת, הבנתי שאני רוצה נדלן. זאת אומרת, אני כן רוצה לדעת. כי אמרתי, אוקיי, אני לא יודע כלום, ואני עושה מלא כסף, מה יקרה שאני יודע? זאת הייתה החשיבה שלי. כי באמת היה לי שם מזל, אני יודע, אני לא אוהבת להשתמש מילה, אבל עד הנקודה הזאת, היה לי קצת מזל, לא יעזור כלום. והלכתי ללמוד במכללת קשלו, אבל זה היה באמת השנה 2008, תחילת 2009, ככה, אוקטובר, זה ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, אני זוכר את השלושה חודשים
האלה. נקודת מפנה.
זה
במעבר באלף דורי, פתח תקווה לכיוון נס ציונה.
בדיוק, זה כזה, סאפריים, פתח תקווה, נס ציונה, אבא, אימא.
בואכה נס ציונה.
כן, אג"ח קונצרניות.
אג"ח קונצרניות בדרך.
זה הכל כזה, אג"ח קונצרניות.
אוקיי, יפה. ובוא ניקח אותך רגע לרגע הזה ב-2008, אני מרגיש כאילו שאני בתוכנית של קובי מידן. בוא ניקח אותך רגע, תעצום עיניים רגע.
אפשר לקחת את זה, זה עמוד האש, איך זה נקרא.
לא יודע, משהו זה, נעשה את זה יותר קליל. ב-2008 בנקודה הזאת שאתה בא ואומר, יש פה משהו, אוקיי? מה אתה מסוגל באותה נקודה לראות? קדימה להיום,
כלום.
שהיום נמצא כבר.
כלום, לא ראיתי כלום קדימה, אני מודה, לא ידעתי מה אני עושה, אין לי בעיה לומר את זה, לא היה לי מושג מה אני עושה, זאת אומרת, אני אפילו לא יודע מאיפה קיבלתי את הביצים לעשות את מה שעשיתי, זאת אומרת, אני באותו רגע באתי, חתמתי על הצעות רכישה, בקשה לרכישה, זאת אומרת, בקשה לרכישה זה משהו שאני חותם, נותן צ'ק של 20,000 שקל, הם שומרים לי שבועיים על הדירה, ואם אני לא קונה מחזירים. עכשיו, אני עם כל הביצים שלי, מה אמרתי להם? קחו את הכסף. הבאתי להם 60,000 שקל על 3 דירות, קחו את הכסף, אין החזרים. זאת אומרת, אני ידעתי שאם תהיה לי אפשרות יציאה, אני אצא. אני ידעתי את זה כי אני פחדן.
ורצית למכור אותן.
ורציתי... רציתי לשים לעצמי את הגרזן הזה שאין דרך חזרה. שילמת, נסעת. תמיד אני אומר את זה גם לאנשים שבאים עליי לתוכנית. עד שאתה לא משלם, וזה לא כתוב ביומן, זה לא קורה. אתה יכול לקרוא את כל הספרים, אני קורא להם נרקומנים של מידע, תקרא ספרים, תראה פודקאסטים, תראה יוטיוב, תראה פה, תקרא מה שאתה רוצה, ספרים, הכל, 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 הכל תקרא. אבל אם אתה לא עושה, בעיקר בנדלן, אם אתה לא עושה, אז מה זה שווה?
יש לי זה בשיחות חינם, שאנשים לא הבינו שזה לא יכול להיות אותו בן אדם בשיחת חינם. כל הרעיון הוא לתת ליותר אפשרות, ליותר אנשים לחוות שיחות חינם, כדי שיהיה אפשר לעזור להם, ולא אותו בן אדם בשיחת חינם.
אני לא אגיד את זה, אבל אתה זוכר מה כתבתי לך על הפוסט האחרון שלך, או לפני האחרון שלך.
הזהרת אותי במקום, אתה לא היחיד דרך אגב, טוב לדעת שיש לי חברים בברנג'ה.
אני לא, אני פשוט יודע איך זה עובד.
נכון, גם אני דרך אגב.
זה גם אותם אנשים, זה אותם שמות, קבוע אותם שמות.
לקחתי את זה בחשבון.
אין לי בעיה, אני לא נגד, אני פשוט אומר, האנשים האלה, פה זה גם נגמר. זאת אומרת, הם כנראה, שוב, הלוואי ואני טועה לגביהם, אבל הם כנראה לא יעשו כלום.
יש פה גם את האתגר, אתה יודע, אתה רוצה להיות הראשון שמניע אותם למהלך פיזי, אבל כנראה שאנשים נופלים בדרך כולם.
אמרנו, אני רוצה להצבן, יש לי זה, אני רוצה להצבן אותם. אני רוצה בכוונה להצבן, אבל מניסיון שלי הם לא יתחילו. זאת אומרת, פה זה גם מסתיים, הם לא מתחילים, והלוואי ויתחילו בשבילם, כי אני יודע מה זה להתחיל. אני התחלתי, לא ידעתי מה אני עושה, אבל קפצתי ראש למים עמוקים. אני, ה-common sense שלי אמר לי, רגע, לא יכול להיות שמעבר לכביש זה 500,000 שקל יותר, למרות שהיום שאני מבין בנדלן, אני מבין כמה מעבר לכביש, זה יכול להיות 500,000 שקל יותר.
פה, הנה, תסתכל, אנחנו יושבים על רחוב בן גוריון, ברמת גן.
בסר, כמה זה למטר וכמה פה למטר.
אבל זה לא זה, צד אחד הוא רמת גן, צד אחד הוא בני ברק.
נכון? ופה בבסר, אני לא יודע בדיוק, אני לא מבין גדול במשרדים, אבל פה דיברתי איתו לפני זה, הוא אמר שהוא משלם חצי. זאת אומרת, הוא קנה פה, פי 3 ממה שהוא קנה שם, משהו כזה. זאת אומרת, כולל הרבה דברים. ואנחנו
וגדל
פה,
בגודל.
אנחנו מעבר, מה זה, פחות מ-100 מטר הדבר הזה, זה פה מולנו. וזה נדלן, ואנשים לא מבינים את זה, אומרים, רגע, איך יכול להיות שבקצה אחד של רחוב, ממול, יש הבדלים כאלה של 300-400,000 שקל, וזה יכול להיות. וזה מה שאני תמיד אומר, ומי שלא ילמד את זה, לא יגלה, ואז הוא טועה. ואז שהוא טועה, מה תנחש, מה, נדלן הזה, זה חרה.
ושם נמצא הפוטנציאל.
בדיוק.
חלק ממנו.
הפוטנציאל הוא שם, פוטנציאל הוא בדיוק להבין, ברגע שאתה מבין מנגד, כמו כל דבר בחיים, ברגע שאתה מבין מה אתה עושה. אתה יודע לזהות את ההזדמנות, אם לא תבין, לא תזהה אותה, גם אם היא תדפוק לך פה ככה,
נכון.
אין מה לעשות, ככה זה עובד.
נכון.
עכשיו, אני זיהיתי הזדמנות, לא הבנתי כלום, לא הבנתי כלום בנדלן, אני בעיקר זיהיתי הזדמנות, כי אני כל כך סלדתי בנקודה הזאת, לדעתי משוק ההון, שפשוט אני חיפשתי את האלטרנטיבה, וזה בא לי, ועשיתי אחד ועוד אחד, אחד ועוד אחד שהיה לי בו קצת מזל גם, ופשוט זרמתי עם זה, ובנס ציונה עשיתי את אותו חישוב, זאת אומרת, שבאתי לנס ציונה, פשוט התקשרתי לחבר טוב של אח שלי שגר שם.
עבד גם שם.
כן, אבל...
זאת אומרת, המתכונת עבדה.
המתכונת עבדה, אבל אז אמרתי, אוקיי, זה די, כמה אפשר, זה עובד פעם, פעמיים, די, כמה אפשר, פוקסי, מה שנקרא. ואז באמת הלכתי ועשיתי 6 קורסים, והתמקצאתי ולמדתי, והבנתי מה זה, מה זה לא רק נדלן, מה זה בכלל חקר שוק, ואיך עובדים, איך בכלל לאתר את הדירות האלה, ואיך לעבוד עם מתווכים, ואיך לראות דירה, שזה בכלל זה אומנות, ואיך לעשות מסע ומתן. גיליתי שיש 70 דרכים להוריד במחיר במסע ומתן, 70 דרכים. אולי אחד אני אכתוב איזה עוד ספר, לא יודע, נראה. לא, סתם, די, גמרתי עם ספרים. אבל...
אתה ציר. אתה גם אמרת לפני זה שלא יהיה לך ספר, חשבת שלא יהיה לך ספר. כן, גם
נכון. וזה לא רק המסע ומתן, זה גם המימון. אני ראיתי אנשים לוקחים עסקאות מדהימות ומימון פח אשפה, שאחר כך הם בבעיה איתו.
והוצאת אותו בפשטות יחסית. לא קלות, לא אמרתי קלות.
מה, ספר?
קל זה לא היה.
כתבתי אותו
ב... אבל בפשטות יחסית. אתה באת ואמרת לי, אני עשיתי את ההכרח, מה שמצופה ממני, כדי שהספר הזה יצא.
כן.
אוקיי? זה לא מוריד מהרמה שלו, כי כמובן השקעת בו מאוד ו...
לא, לא, השקעתי מאוד, אבל אני באמת, כתבתי אותו בשבועיים, זה לא אומר שהוא רע. כתבתי אותו בשבועיים כי...
כי הכל היה מוכן בראש.
הכל היה מוכן בראש, זה הסיפור שלי, זה יומן מסע, ובאמת באתי להכיר אותו החוצה ו... זה לא רק זה, זה אני בן אדם מאוד משימתי, וגם דיברנו על זה קצת לפני, ששעה שאני, מה שאני עושה בשעה שאני מרוכז, דברים שאנשים עושים בעשר שעות. ופשוט ישבתי משהו כמו 150 שעות, שזה בערך שווה ל-1500 שעות של בן אדם אחר, ובאמת ישבתי וכתבתי את הדבר הזה. וכתבתי את זה מאוד מאוד מהר,
כן.
אפילו בהוצאה בספרי ניב היו בבלם, הם היו בלם שהגשתי, הם היו בטוחים שניקח את הזמן, חצי שנה, וזה הגשתי הם את זה אחרי שבועיים, היו בשוק. בסדר.
מצוין. אז בוא תגיד לי רגע משהו, דיברנו על זה שלא, ב-2008 עוד לא יכולת לצפות לאן, לא. לאן אתה הולך, נכון?
So היום... לא, אני ידעתי שאני רוצה, תראה, אני ידעתי, אני בגיל 32 הבנתי שעובדים עלינו, אני ידעתי שאני רוצה, לא קראתי לזה הכנסה פסיבית, לא הבנתי את המושג אז כל כך, אבל ידעתי שאני רוצה לעבוד פחות ולהרוויח, לחיות רמת חיים טובה, זאת אומרת להרוויח, לא הבנתי, לא ידעתי מה זה, לא דיברתי במונחים של מספרים, לא במונחים כמותיים, במונחים מדידים, כמו שאני מדבר היום, ידעתי פחות או יותר מה אני רוצה, איך, לא היה לי מושג איך.
כן, יפה. עכשיו, אז בוא נשאל לך משהו אחר, היום אתה נמצא בנקודה שקל לך להאריך את ההווה.
כן, היום אני כבר יודע.
עשיתי 200 ו...
מה זה 200 ו?
200 ולקוחות.
באישים הפטיש?
מבצעים.
וואי, מעל, היום נסגרה עסקה מספר 205.
205, אני מעודכן פחות או יותר.
היום ממש, שלחו לי אס-אמס לפני שעתיים בערך, אבל יש כבר מעל 500 תלמידים בעסק הזה, ובאמת כל מי שמסיים, באמת עושים פה עסקאות, אני בהתחלה קצת הופתעתי, אבל אתה יודע, אני כבר לא מופתע מכלום, זה די ברור, כי אם הולכים, יש סט של כלים, מי כמוך יודע.
כן.
מי שהולך לפי הכלים, גם אם זה ייקח לו חודשיים, שלושה וחצי שנה, הוא בסוף יגיע לעסקה הזאת.
והוא נחוש, והוא ממשיך.
כמובן, נחישות, התמדה, שנות, ברור.
מתעלם מכל הסתירות שהוא חוטף בדרך.
מכל הקולות, מכל
כן,
הקולות.
כן, והקולות, וכל החברים מסביב שבאים אומרים לך, עזוב, זה לא ילך,
עזוב,
זה
ילך, כל
לפניך
המועדון,
לא הצליחו, למה שאתה תצליח.
אני זוכר שאני התחלתי.
זה כל זה נותן לי מוטיבציה, אני רק שומע כאלה.
אני זוכר שאני התחלתי וישבתי בעיות וקראתי טבעות. של זה רציתי להבין, כאילו, מבחינת הפינוי בינוי.
קראתי טבעות, כן, מי שלא מעורה בנדלן, מי שלא מעורה בנדלן, זה לא טבעות כאלה, אוקיי?
כן, זהו, זה לא...
זה תף בית עין, זה תוכנית בניין עיר.
נכון.
ברבים, כן. אני מחבר לז'רגון, כל פעם שזרוק איזה משהו.
אין בעיה, אז קראתי ככה, זה מה שעשיתי, זאת אומרת, הייתי נכנס, קוראתי כבניין טבעות, הייתי מוציא נסחי טאבו, זוכר, הדברים שלי אמרו לי, בוא לבירה, בוא לפה, בוא, ואני כזה לא, והם לא הבינו מה אני רוצה, הם חשבו שאני מפגר. וברמות של, מה, אתה לא נהנה מהחיים, אתה כל היום עובד, לך תסביר להם שזה ההנאה שלי, שזאת התשוקה שלי, אני דואג לעצמי, הנה בעוד 30 שנה, אני דואג לאשתי בעוד 30 שנה, אני דואג לילדים שלי, כי כמו שהמדינה הזאת נראית, אני אוהב את המדינה, אבל לילדים שלי אין סיכוי לקנות פה דירה, אין סיכוי, דירה, אני בספק אם יכול לקנות במקולת, כמו זה נראה עכשיו, אמיתי.
אוטו.
אז... אני באמת, זאת אומרת, נכנסתי לזה מאוד מאוד חזק, ונכנסתי לכל העולם הזה, אני היום קוראים לזה העצמה, אני לא הבנתי את זה אז, אני לא... זה מאוד קשה, אבל הנחישות הזאת, של לוותר על הכל ולהקריב ולשלם את המחיר הזה, והמחיר הזה, זה לא רק בילויים, זה הרבה דברים, זאת אומרת, זה הרבה דברים שעשיתי, ויתרתי עליהם, והחלטתי שאני מתמקד בדבר הזה בעצמי, אני משקיע בעצמי, עד היום אגב, אני מסתכל ימינה ושמאלה, לא אכפת לי מכלום. אני משקיע, אני רואה קודם כל את עצמי, ואת המשפחה שלי כמובן, את אשתי, את הילדים.
יש לך אמת פנימית ואתה רץ איתה.
אני רץ עם זה, וגם אם ברמה של לוותר על כל החברים שלי, ועל חיי חברה, כי החיי חברה שלי זה עם אשתי, ואני רוצה לצאת, אני יוצא איתה ועם הילדים, זה החיי חברה שלי, זה הם העולם, זאת אומרת, הם זה מה שאני, הם החברים הכי טובים שלי, אז זה לא אכפת לי. ואני יודע שאנשים יגידו מבחוץ, מה אתה רודף אחרי הכסף? אז זה לא נכון, אני לא רודף אחרי הכסף. וזה בדיוק הטעות. אני חושב שאף אחד מאיתנו לא רודף אחרי כסף. הם לא מבינים את זה. אם הייתי רודף אחרי כסף, לא היה לי את כל הדירות שיש לי, הייתי מוכר את הכל וקונה פנטאוס ברחוב הירקון.
למה שתשקיע כסף בלעשות ספר? תלך תקנה עוד דירות.
גם נכון. אז אני לא עושה את זה בשביל הכסף, אני לא רודף אחרי כסף. אני בעיקר עושה את זה בשביל לדאוג לגיל בן 70, שילך כבר כנראה, לא יודע, אני מקווה שלא, אבל אני רואה מה קורה לאנשים בני 70, זה הקו בריאות כבר לא אותו דבר.
אנחנו נגלגל אותך.
נכון, נגלגל.
לכיוון הנכסים שלך.
גם, ואני לא רוצה, אתה יודע, תמיד אומר, כל עבודה מכבדת בעליה, אבל הדבר האחרון שאני רוצה בגיל 70, זה להיות מאבטח בסופר, קופאי בסופר, עובד בתחנת דלק, או לשטוף חדרי מדרגות, שוב, אין עבודה, כל עבודה מכבדת בעליה, אבל לא בגיל הזה. אמיתי, אני יודע שזה נשמע חרה שאני אומר את זה, והרבה אנשים כועסים עליי שאני אומר את זה.
אני חושב שמבינים את ההיגיון של מה שאתה אומר. קודם כל, החיים מביאים אותך לכל מיני דברים, ובן אדם צריך להתקיים מכל מה שיכול להתקיים, לכן כל עבודה מכבדת את בעליה. אבל אתה בא ואומר, אם יכולתי לבחור, ואתה יכול לבחור, אנחנו יודעים את זה.
לשמחתי.
אני לא רוצה להיות בגיל 70 בסיטואציה שבה אני לא יכול לבחור.
תשמע, אגב, אני חושב שכולם יכולים לבחור. פעם אחרונה שבדקתי, אנחנו מדינה דמוקרטית, נכון?
אני חושב,
זהו, תולית משואלים, אני חושב שעדיין אנחנו דמוקרטיים, אני חושב שכל אחד יכול לבחור מה הוא רוצה לעשות, רוב האנשים
זה לא העניין של היכולת, זה לא העניין של היכולת או הזכות הדמוקרטית, זה יותר העניין של היכולת שלך להיות בסיטואציה שאתה בכלל מסוגל לדמיין שאתה יכול לבחור משהו אחר.
זה רוב האנשים
וזה משהו פנימי, אינרנטי, זה לא משהו שקשור לסביבה.
מחנכים אותנו בתוך איזה מין, שמים אותנו בתוך איזה ריבוע כזה. ואני, גם אותי.
אף מערכת לא רוצה שבורג בתוכה יחשוב אינדיבידואלית.
אגב, זה ידוע, אני, פעם שאלו אותי, לא זכור באיזה הקשר של שאלה, ועניתי להם, הם רוצים שנשאר קטנים, הם זה המדינה.
כן.
עכשיו, זה לא רק המדינה שלנו, זה כל המדינות בעולם. הם רוצים שנשאר קטנים, הרי מה יקרה, כולם פה עכשיו יהיו תשובות, אז מי שלם מיסים? מי שלם מיסים?
יש אינטרס, ברור. כן, אם כולם יהיו טבע, טבע משלם, אתה יודע, מהרבע אחוז מס.
הם רוצים את כולם, אגב, הם גם רוצים את כולם בהייטק. והם רוצים את כולם במשכורות הכי גבוהות בהייטק.
ואקזיטים.
ברור, הם רוצים גם שתעסק בנדלן. למה? מס רכישה הם מקבלים, מס שבח הם מקבלים, מס על ההשכרה הם מקבלים, אני לא מדבר מה קבלנים ויזמים שלמים להם.
ופלוס מע"מ שיש לך לנותני השירות, ויש לך כל מיני דברים בדרך.
הם רוצים, לא סתם, תמיד אומר, שני קטרים, יש קטר נדלן, קטר הייטק, אלה הקטרים שלא ייפלו פה, ושימו לב גם מה קרה בקורונה. הכל כאילו לכאורה קרס, שני הקטרים האלה דערו קדימה.
מה זה דערו קדימה? הם הפכו מקטרים לטילים בליסטיים.
בליסטי.
שניהם.
הייטק, מטורף מה שקורה בהייטק ומקורף.
האקזיטים של מנדי, של איירון סורס וכן הלאה וכן הלאה, פאפאיה גלובל, כל מיני שהיו פה משרדים.
כן, אנשים נהיו פה עשירים בטירוף.
ואני יכול להגיד לך שאני מתעסק עם נדלן בתל אביב, ואני יכול להגיד לך שיש שם מחירים, זאת אומרת, בתל אביב יש מחירים שהם דמיוניים, בסדר? אבל יש מחירים דמיוניים לתל אביב. זאת אומרת, התל אביב שהיא דמיונית מלכתחילה, היא היום דמיונית יותר במחירים שלה.
אתה יודע מה מצחיק? שבעוד 20 שנה, אנחנו נגיד שזה היה אפילו הגיוני המחירים האלה היום.
נגיד איזה הזדמנות פספסנו.
איך פספסתי?
לא קנינו ב-100,000 שקל למטר בתל אביב.
ממש ככה. זה ממש ככה, לשם זה הולך.
נכון.
זה לא הולך לשום מקום אחר. אני לא, עוד פעם, אלא אם כן יהיה פה איזה שינוי רגולטורי מטורף, אבל בשביל זה צריכים ממשלה מתפקדת שאין לנו.
עוד איזה קטסטרופה, טבע או משהו, שאי אפשר לצפות את זה.
אני כבר לא יודע מה, באמת, אני כבר לא יודע מה יפיל את זה, אם הקורונה לא יפילה פה כלום, והייתה פה מלחמה אחר כך ולא קרה כלום, אני כבר לא יודע מה, מה פצצת אטום, מה יכול לקרות פה?
ותוסיף לשם עוד עכשיו את העניין של כל הרכבת התחתית, שאתה עוד לפני. אתה עוד לפני שחיברת את העיר הזאת עם שאר המטרופולין, ועוד חיברת אותה זה. אני מסתכל היום על תל אביב, ומניסיון שאני גם עובד שם, תל אביב ספציפית, אבל זה לא רלוונטי רק לתל אביב, היא מושכת את רמת גן, את גבעתיים, את חולון, את
ים, את השרון. תל אביב זה המעגל הראשון, והוא
נכון,
בדיוק.
נכון, היא מושכת את הכל. תל אביב היום מסתכלת בעיניים שלה לכיוון סינגפור, לכיוון מונקו.
יפה, מעניין.
זה לא פריז, לונדון, מנהטן כבר, מה שהיית חושב שזה השוואות, אתה בא ואומר, אני אחמיא לעצמי, אני אקרא לתל אביב פריז. פריז זולה יותר מתל אביב. לונדון זולה יותר מתל אביב, מנהטן זולה יותר מתל אביב.
עצוב, 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 ובאמת, כאילו, אני לא רואה את זה, אתה יודע, יש פה, יש אנשים שאני שומע לפעמים אומרים, לא, אני מחכה, זה ייפול, אבל זה, אני מנסה להסביר, זה משאלת לב, והם כאילו, הם אטומים, הם לא שומעים, והם לא מבינים שהם, בכסף שהם יכולים לקנות היום, לא יודע כבר מה, לפני 10 שנים הם יכולים לקנות הרבה יותר, ועוד 10 שנים לא יכולים, אפרופו 10 שנים היום, הם לא יכולים לקנות עם זה כלום. כלום, הרי פעם, מ-100,000 שקל, היית יכול לקנות דירה ברמת גן, פה, ממש פה, דירות פעלו 500,000 שקל.
עוד הייתי הולך יותר מזה, זה לא שהם לא יוכלו לקנות כלום, הם לא יוכלו להגיע למצב שהם בכלל מסוגלים להתקיים, אם לא יחשבו בצורה יצירתית של איך אנחנו עובדים אחרת בתוך המשוואה הזאת.
שמה,
אם זה, אתה תקבל את מה שמכתיבים לך כמשוואה, המשוואה הזאת לא עובדת. אתה יודע, מסכים? אנחנו ניקח, ואני יודע שאתה מכיר את זה, אבל זה גם טוב אולי לחשוף פה גם למאזינים ולצופים. אם אנחנו ניקח בחשבון היום את העשירון העליון בישראל, אוקיי? העשירון העליון בישראל בקושי סוגר את החודש. עכשיו, זה הזוי.
אני לא יודע מה קוראים לו עשירון עליון, זה ממש לא עשירון עליון.
עשירון עליון
זה
סטטיסטית.
כן, אבל הם צריכים לשנות את המספרים,
ברור,
זה לא עובד.
ברור, ברור. אבל אם ניקח את 10% העליונים של מדינת ישראל מבחינת יכולת הכנסה, אוקיי? מדינת ישראל באה ומדברת על איזה משהו כמו 40 אלף שקל ברוטו, למשק בית, משהו כזה.
למשק, זהו, זה למשק בית.
לזוג. 24-25 אלף שקל. אתה יכול להגיד לך שהיום, עזוב באיזה עשירון אני, כן? אבל אתה לא מתחיל את החודש בפחות מ-25-30 אלף שיש לך ילדים ובית,
באזור המרכז. אני מדבר על משפחה, שני ילדים, כלב, שני רכבים.
20.
20 ובלי ש... אגב, 20 בלי לחיות.
בלי לחיות.
אין חול, אין מסעדות, אין בתי קפה.
20 קיום. אוקיי? עכשיו, זה שווה ערך פחות או יותר לעשירון העליון בישראל.
זה עצוב.
ולכן גם הסטטיסטיקה הזאת היא פחות, זאת אומרת, אף אחד שהוא פה שלא מרגיש הוא בעשירון העליון, שיבוא ויגיד איזה כיף אני בעשירון העליון, כי זה לא נותן אינדיקציה לכלום.
כן, זה סתם תחושה.
זה בכלל לא נותן אינדיקציה לכלום, וגם התחושה מוטעת. אבל אני בא ואומר, משהו פה, דברים עומדים להשתנות, כמו שטונה אומר. אי אפשר, זה לא חייבים, אי אפשר להשאיר את זה ככה.
אני גם לא, תשמע, אני לא יודע איך זה בדיוק הולך להיות, כי זה ימשיך לעלות, ובאמת יכולת הרכישה מתישהו לתושבים, לאזרחים תיגמר.
נכון.
ומה שיקרה, זה יקרה מה שקורה בעולם. יבואו חברות ריט, שזה קורה כבר היום, והתחילו לקנות את הכל.
ומשקיעי חוץ, וקרנות.
יפה, ואז מה שיקרה, ייווצר פה בעוד 20-30 שנה, אני מקווה שלא, אגב, אבל זה הולך לשם, מצב שהחברה תתחלק פה ל-90% שהם לא בעלי נכסים, ו-10% שהם בעלי נכסים, שהם יכתיבו מה קורה פה. וזה יהיה 90% עניים, כי ככה זה נקרא עניים, גם מישהו שרווח 20 בחודש זה עני, ו-10% עשירים, שזה מי שיש להם נכס אחד ומעלה. ועם כל הצניות אני רוצה להיות ב-10%. אני לא רוצה להיות ב-90.
אני לא חושב שיעבור פה מישהו בשולחן הזה, שיבוא ויגיד לי,
נכון.
שמע אחי, למרות שזה לא מדויק. אבל
השאלה, כולם רוצים להיות ב-10%. כמה באמת, באמת עושים משהו בשביל זה? זה השאלה.
מעט מאוד.
יפה, 2%.
דרך אגב, רוב מי שיעשה משהו מזה, גם ישיג תוצאות.
ברור.
אבל אלה שלא משיגים תוצאות, זה אלה שלא עשו את זה. אבל אני רק אתקן את זה, שלא כל מי שישב פה זה יהיה אותה שאיפה, כי יש אנשים שבאמת השאיפה אצלם, זה נגיד לנו מה, יהיה פה אנשים שהעבודה שלהם היא עבודה מוניציפלית, או עבודה בשירות המדינה, ואז אתה...
אני לא מכליל, אני לא מכליל.
נכון, נכון, ואז אתה מחזיק דברים אחרים, לא הכללת בכלל. ואז אתה מחזיק למולך איזה חזון אחר מהחזון שאנחנו שותפים לו.
תשמע, אני תמיד אומר בהרצאות שלי, אני תמיד פותח את ההרצאות ואומר, תראו, יש לשיטתי שתי דרכים. הדרך הראשונה, זה אנשים לומדים, עובדים, כל החיים שלהם, איזה 50 שנה הם עובדים, לפעמים מחליפים עבודה תוך כדי, לא משנה, הם חיים באיזה ציפייה שאנחנו נגיע לגיל 67, או מה שזה לא יגיל הפרישה בעוד כמה שנים, זה לא יהיה 67 כנראה, ואנחנו הולכים לבת זוג יד ביד ככה, והשדות קופצים ואיזה, איזה מין ויז'ן כזה מאוד מאוד ורדרד. ואז הם מגיעים לפנסיה הזאת, ואין ורוד, ואין ירוק, אולי גם אין אישה,
אין שדות.
אין שדות, ואין כלום, והכל שחור, ומגלים שהם מתחילים לאכול שם את החרה. ואחרי שהם אכלו חרה כל החיים שלהם, ושוב סליחה על הביטוי.
ונורא קשה לשנות שם כבר.
אי אפשר לשנות. עכשיו, יש את הדרך השנייה, שזה לקחת, תמיד אומרת, כל החרה הזה, סליחה עוד פעם על ה... אבל במרוכז, ככה מזוקק כזה לתוך הווריד, 10 שנים עכשיו אתה אוכל את כל ה-70-80 שנה האלה, אבל ב-10. אבל בעוד 10 שנים מתחיל להיות ורוד. ונהיה הולך, והוא רק הולך וגדל, ובסוף הכל נהיה ורוד. עכשיו, כולם יגידו לי, אני בוחר בדרך השנייה? והנה חזרנו לזה, כמה באמת צועדים בדרך השנייה? 2%.
מעטים מאוד.
2%. ואני רוצה לצעוד בדרך השנייה, אני החלטתי את זה, שוב, לא ידעתי אז על הדרכים, אבל אני לא ניסחתי את זה ככה, אבל זה היה ברור לי שאני צועד בדרך השנייה, וזה היה ברור לי שברגע שאני אלך לכיוון הזה, הרוב הולכים שם, ואני אאבד אותם, לא היה לי כבר על מה לדבר, הם לא דומים לי. לא היה לי על מה לדבר איתם יותר, לא היה נושאי שיחה משותפים, הם יחשבו שאני מפגר והם קראו לי מפגר, והם יחשבו שאני מטומטם והם קראו לי גם מטומטם, הם לא הבינו מה אני עושה, אני לא מצפה מהם גם בכלל להבין מה אני עושה, כי המיינדסט הוא כל כך שונה, אנחנו רחוקים אחד מהשני שנות אור, ואני ידעתי שזה מה שיקרה, בעיקר עם חברי ילדות, המון חברים שלי שהם עדיין חברים, אבל אין לי על מה לדבר, שאנחנו נפגשים, על מה נדבר, על כדורגל, כמה אפשר לדבר על כדורגל? במיוחד שהקבוצה שאני אוהד לא משהו השנה.
אחד החברים הטובים שאני באמת מאוד מעריך אותו, גם מבחינה מקצועית, מכיר אותו שנים, הוא גם נמצא לא רחוק מפה, המשרד שלו, אמר לי, כך בחשבון שככל שאתה הולך להצליח, אוקיי, אתה הולך לאבד יותר חברים, שלא מבינים את מה אתה עושה.
אתה נשאר לבד.
זה נורא מצחיק, גם דיברתי, הייתה לי פה אורחת בתוכנית הקודמת, ודיברתי איתה על הנושא של הבדידות בפסגה. ככל שאתה, עכשיו זה לא שאנחנו באים לתפוס מעצמנו, אנחנו המלכים ואנחנו הרוזנים וכולם מתחתנו.
לא, ממש לא.
אבל ככל שאתה עובד יותר אינדיבידואלית, ככל שאתה יותר עובד מרוכז בעשייה עצמית, אוקיי, אתה גם יותר בודד.
נכון.
אין לך יותר מדי אנשים.
הם גם לא הבינו אנשים מסביבי, זאת אומרת, אשתי, אחת הסיבות שתמיד אומר שאני ואשתי לא התגרשנו בחיים, כי אנחנו באמת חברים טובים ומשדרים על אותם גלים. אחרת היינו כנראה מתגרשים, אני אומר את זה בצורה...
בתפיסות עולם.
ברור, אין פה... היא איתי, ואני איתה, בגלל זה אנחנו גם חברים טובים, השיחות בבית הם על כסף, הילדים שלי מבינים מה זה כסף, הם גדלים לעולם הזה. בבית שלי לא דיברו על כסף. לא ידעו מה זה כסף, אני פחדתי, עכשיו אני שאלתי, כי אני טיפוס סקרן, ולא ענו לי בחיים, לא, אל תדבר על כסף. אל תדבר, רק אמרו לי שני דבר, אל תיקח הלוואות, אל תיקח משכנתה, ותקנה דירה.
גם אל תדבר על כסף.
ותקנה דירה, כי אז אתה מסודר. ותקנה דירה, קוקו
תעבור. זה נחקק לך בראש, זה עבד.
ברור. אגב, זה הדירה הראשונה בגיל 27, זה הסיבה, אני קניתי דירה, לא נעים לומר, עם כל טעות אפשרית, כאילו, מי הבין משהו? אגב, דירה שאני גר בה עד היום, אבל אז לקחתי הלוואה.
וואלה?
כן, כן, עד היום.
בכל ההחלפות דירות שלך, בכל הקניות, בכל הרכישות.
מינפתי אותה ומינפתי, ואני גר בה עד היום. אני מאוד אוהב את הדירה הזאת, אולי אני יום אחד יעזור, אבל טוב לי. וגם, עוד פעם, הנה שואלים אותי, מה אתה עם כל הזה שלך גר עדיין בפתח תקווה? אני לא יכול להסביר להם את זה.
אין על פתח תקווה.
לא.
איזה מקום מפואר.
אני מקום מדהים. ועדיין, אני יכול להגיד להם, תקשיבו, אני יכול למכור את כל הנכסים שלי, לקנות...
וילה בסביון.
וילה בסביון, או פנטאוס ברחוב הרקון מול הים, ב-20 מיליון שקל. אבל אז אין לי כלום, אין לי פנסיה, והכסף שלי בקירות, ומה? ממה אני אחיה? מלהסתכל על הקירות ועל על הים, זה סבבה, אבל אי אפשר לחיות מזה.
גם מעייף באיזשהו שלב, כבר לא מלהיב אותך כמו בפעם
שם,
הראשונה.
הייתי שם אחרי שבוע.
לא מלהיב אותך.
אז, זה, והם לא מבינים, הם לא, כי מבחינתם לקנות את הרכב הכי טוב, ולעשות שופוני, למרות שאין להם, לרוב האנשים הרי אין כלום, והם חיים הרבה מעל רמת החיים שלהם. אני, יש לי, באמת, יש לי חברים, גרים לך ברעננה, ברצליה, בדירות של 4 מיליון, בקושי מרוויחים 20 אלף שקל, הם לא יכולים להחזיק כזאת דירה.
זה גם פה המחדל הגדול שאנשים יש חוסר הלימה בין היכולת הכנסה שלהם ויכולת מחייה שלהם.
וכמובן הם כולם בחדרי כושר אחי, הם לא ישלמו כמוני, אני הולך לרואי ברח לי, יש בפרופיט ב-140 שקל בחודש, הם ישלמו להולמס פלייס ב-500 אלף, ב-500 שקל לחודש. למה? לא יודע אפילו למה, הם עושים, אני מקבל את אותה תוצאה. מותג. ויחליפו אייפון.
כן.
כל שנה. לא כל 3-4 שנים, לא צריך. עכשיו, זה הסיפור, זה התרבות. זה תרבות מסוימת שנוצרה פה, שכאילו תרבות צריכה מסוימת ש... ואנשים אוכלים לעצמם את הכסף, הם לא מבינים, ואחר כך הם שואלים איפה הכסף. הם... תסתכל איפה הכסף, אתה כל היום קונה בבגדים, אתה כל היום מבלה בקניונים, אתה כל היום בבתי קפה, במסעדות, רק פתחו את הנמל תעופה, כולם טסו לשם, רצו. רגע. בכל הכסף הזה שהוצאתם, הייתם קונים כבר דירה.
לא נתנו לכם ללכת לקניון, אז האונליין גדל. לא נתנו לכם לקנות בגדים, אז קניתם יותר רכבים. לא זה, עכשיו,
זה כמו,
לא
זה כמו הייתם... שסוגלו משתדלת, ריחס מהחלום.
לא באמת הייתם צריכים רכב עכשיו להחליף, לא. אבל מה אתם כן צריכים?
מה, נגמר לי המצבר בזה הראשון? מי נסע ברכב?
נגמר לי המצבר, כי האוטו לא זז.
כן, באתי להניע שנגמר
לי המצבר. אני שמו לי כזה פתק שלה, תפנה את האוטו, למה הוא חשוד כזה. לא, אבל העניין הזה שאנשים כאילו... הם לא שמים לב, עכשיו אנחנו אומרים אנשים, כן, עכשיו זה כולנו, אנחנו כולנו חוטאים בדבר הזה, רק גם, חלק ערים יותר.
גם אני חוטא, גם אני יותר. קונה, הכל בסדר.
נכון, נכון, אבל, וצורך,
אבל
ולפעמים
אני, יכול
אני אפילו
לעצמי.
מודה להגיד שאני אפילו מבזבז.
אין לי בעל בזבז, אוקיי? אבל יש לי מה שמכסה את זה.
נכון. ומה שנוצר זה הוואקום הזה של תרבות צריכה, אוקיי, שאתה בא ואומר, אני רגיל לרכוש בלי שאף אחד מפריע לי. אז פעם אני רוכש באמזון, פעם אני רוכש בסופר, פעם אני הולך לידם למקסטור, לא משנה למה.
הכל קרוב.
אוסף הכל פה ליד. עכשיו פתאום אני יושב בבית, אוקיי? ואני רגיל לסלוק. אני רגיל לסלוק. תנו לי לסלוק. אני לא... זה קריז.
נכון.
אנחנו יודעים הרי שקניות משפיעות על גלים במוח, ומשחררים אנזימים וכל מיני דברים. מה אני עושה עכשיו? אני יושב בבית עם הקריז שלי, הכרטיס אשראי ביד, לא נותנים לי לקנות.
זה התמכרות.
וזה מה שקרה, זאת אומרת, אתה רואה את האונליין, את כל השוק המשלוחים שעלה, שגם מהכרח של המצב, ופתאום אתה רואה שוק הרכבים.
טסלה!
שוק הרכבים.
כולם מזמינים טסלה.
אונליין, לא ראית את האוטו.
200 אלף שקל, לא יודע מה, מה אתה מזמין רע? חכה רגע, חכה. זה כמו שחקני כדורגל, פעם היינו צוחקים על שחקני כדורגל, וכולנו הפכנו להיות כאלה. שחקן כדורגל פעם היה עולה מהנוער לבוגרים, חותם חוזה, הולך קונה אותו ב-300 אלף שקל, הוא עוד לא...
ודוגמנית.
הוא עוד לא הרוויח שקל, שקל עוד לא הרוויח, חכה רגע, חכה, תשחק קודם שנה, בוא נראה, אולי אתה לא טוב, בוא תשחק שנה, תחתום את החוזה הבא שלך, ואז נתחיל לדבר. אבל הוא קודם כל קונה, הוא מזמין את כל החברים שלו, אחרי שנה מסתבר שהוא לא טוב, אין לו יותר, חותכים אותו מהקבוצה, וחותכים אותו גם מהחובות, והכל חותכים אותו.
כן.
אז, וככה כולנו מתנהגים היום, אני ואתה אני מניח גם חותאים, אבל אני ואתה, בניגוד לאחרים, יודעים גם לתת את הבקאפ לדבר הזה.
כן, זה משחק של איזונים אצלנו.
כן.
לא דווקא יותר משחק של הפסד וניצחון.
ואני מניח שהרבה יסתכלו על זה ועכשיו יגידו, וואי, איזה...
שני אלה.
כן, גם כן.
מה בלבלים את השכל? קל להם, הם עשו נדלן, קיבלו נדלן, קיבלו כפית של כסף בפתם. מכיר את זה?
זה
בנו להם את הכל, זה לא הם בנו לבד.
אמורים לי, אמורים לי הרבה. אתה היה לך מזל, התחלת מוקדם ב-2010.
היה לך מזל. מי אתה היה לך מזל הזה?
התחלת מוקדם ב-2010, אבל התחלתי. לך תסביר להם שהתחלתי.
אתה יכול להגיד להם, התחלתי מוקדם ב-2010. מצד שני, אני היום קשיש, בניגוד אליך.
התחלתי.
כן.
מה לעשות? תתחיל היום. ומה יגידו עליך בעוד 10 שנים? גם שאין לך מזל, אבל תתחיל.
נכון. אני להפך בא ואומר לאנשים שהם צעירים ובאים אליי ואומרים לי, היה לך מזל, היה לך מזל. אני בא ואומר להם, חבר'ה, המזל שלכם הרבה יותר גדול. אני לא פגשתי בן אדם כמוני שיבוא ויגיד לי, תעשה ככה וככה יותר טוב לפני 10 שנים, למה זה נחתק ל3.
לא היה.
לא היה.
לא היה את הקבוצות שיש שם בפייסבוק, הידע מטורף, לא היה את כל היוטיוב הזה, היה, אבל לא היה את הסרטונים.
לא חסר היום ידע, ולא חסר תוכן, ולא חסר שום דבר. מה שכן חסר לאנשים זה יכולת להבין את עצמם יותר טוב, כי הם לא יודעים מה הם רוצים.
הם מתבלבלים, שיש יותר מדי ערוצים, יותר מדי מידע.
יותר מדי יצא ויותר מדי אפשרויות, והם גם לא יודעים באמת מה מניע אותם.
אגב, זה בדיוק מה שאני תמיד כותב על הנרקומנים של המידע. שמה הם עושים? צורכים עוד ועוד, זה כמו סמים. עכשיו, כל פעם שהם צורכים עוד מנה של מידע, הם אומרים, רגע, הם לא מבינים מה הם צרכו, הם אומרים, מה לא צרכנו. כל זה חושבים בראש, רגע, מה עוד לא אמרו לנו? אז בוא נחכה. אז הם חכים, והם יחכו כל החיים. אצלהם זה הצעד האחרון שלהם.
מה עוד לא אכלתי בתפריט?
כן, זה בדיוק העניין. תמיד יש משהו יותר טוב. וזה נכון, אל תחכו. באמת, אין מה לחכות. כולם חכים שכל המזורים יהיו ירוקים. אל תחכו, זה לא עובד ככה בנדלן.
משהו אחד שאני אמרתי הרבה, יצא לי להגיד הרבה לאורך הקריירה, וראיתי אצלך גם בציטוטים לדעתי, זה שבאיזשהו מקום, תקן אותי אם אני טועה, שאמרת שעדיף להגיע ל-80% מוכנות ולצאת לדרך.
אפילו 60.
מאשר לשבת עם 100% על המדף.
לעגל פינות אני קורא לזה, כי אנשים מחפשים את הפרפקציוניזם, אני יודע, אולי זה קיים בתחום מסוים, שמע, רפואה סבבה, ברור, אוי ואבוי אם לא, אבל יש תחומים בחיים, למעשה רוב התחומים בחיים, אם אתה תחכה כל פעם לסיים משימה, החיים יחלפו לנגד עיניך, וכנראה שלא תמשיך, לא תעשה שום דבר. אין מה לעשות, תעגל פינות, תעשה 60%, תעבור למשימה הבאה ותתקדם, בעיקר בנדלן, אחרת זה לא יעבוד. מה בנדלן? אי אפשר לסיים משימה בנדלן.
אגב, גם ברפואה, שאתה התייחסת כמובן לאקט הפיזי שנגיד לעשות ניתוח, אתה חייב להיות פרפקציוניסט, כן? אבל גם המנתח הזה שכבר יודע לעשות את הניתוח הזה, באיזשהו שלב הוא עושה אותו ברמת אוטומט גבוהה יותר.
נכון.
אוקיי? וגם הוא מחפש להתפתח למדרגה הבאה.
נכון.
הוא מוציא מחקרים, הוא הולך לעשות ניתוחים יוצאי דופן, לקח קייסים שאף אחד אחר לא לקח. אבל יש תמיד את השאיפה הזאת לבצע.
לא לכולם, לא לכולם יש את השאיפה. אני באמת, האנשים שיש להם את השאיפות האלה, ויש להם באמת, הם מתמידים והם עקשנים, ואני רואה את העקשנות, גם אני הייתי כזה, גם אתה כזה, בטח כזה, זה התכונות המאפיינות, ההתמדה והעקשנות והנחישות הזאת, זה, אגב, זה לא רק בנדלן, זה תראה בספורט.
זה הכל.
אני מסתכל על כל החבר'ה שזכו במדליות עכשיו, ובואנה, מה הם עברו? זה סיפור חיים יש מאחורי כל אחד, במיוחד הפער האלימפיים, תקשיב, זה פסיכי, אתה אומר, בואנה, זה בן אדם, זה צריך לכתוב ספר, לא אני.
כן.
איזה השראה, הבן אדם עבר, סליחה על הביטוי, אכל כל כך הרבה חרה, ותראה איפה הוא היום, וצריכים, כאילו, הסביבה כל הזמן צעקה לך, תתייאש, 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 והוא לא.
כי החברה נוטה להתייאש.
כן, אבל הם, ובאמת יש את 2% האלה שלא מתייאשים, וזה בכל תחום.
נכון.
אתה יודע, אנשים מסתכלים על מסי, על רונלדו, תמיד אני אומר, וואי, איזה מזל יש להם, איזה, זה, זה לא מזל. הם לא אכלו פיצה מגיל 10, הם לא יודעים מה זה חברים, הם ויתרו על כל החיים שלהם כדי להגיע למצב
שלהם. בטו להם ברגליים ב-20 שנה האחרונות.
מה זה, כולם מנותחים.
ההוא קיבל הורמון גדילה, היו צוחקים עליו, היו יורדים עליו.
אבל זה. והם לא מסתכלים, הם מסתכלים על היום, על המצב הנתון, בא מורים מזל. זה כמו שיגידו עליך, עליך מזל, ועליי עליך מזל. אם הם היו עוברים איתי את 10 שנים האחרונות, את כמות הגועל והחרה שעברתי, ובאמת, כל בן אדם אחר, אני אומר לך, כל אישה אחרת הייתה מתגרשת ממני, הייתה מתגרשת לו, ואשתי באמת בקטע הזה אמרה לי, יאללה, תמשיך. היא הבינה שזה התשוקה שלי, היא קלטה את זה עליי, והיא נתנה לי, פשוט נתנה לי.
אתה אומר כל הזמן, אתה מזכיר את המילה מזל, ותוך כדי שאתה אומר אותו, יש לך את אותה סלידה כמו שלי, יש מהמילה הזאת. אז אתה שם אותה, אתה תמיד, אני לא יודע אם שמת לב, אבל אתה תמיד מסייג את זה. אז אני רוצה רק להגיד לך שיש לי פה משהו, אני רק אחפש לך את זה, כי אני חושב ש... איפה זה? חכה רגע, אני חשבתי שאני אמצא את זה די זריז. אני, מקסימום אני אתקצר לך את זה, כי אני רציתי פשוט לדעת מי אמר את זה, כי אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל הוא בא ואומר כעיקרון, שככל שאני עושה יותר, אני נהיה יותר בר מזל.
אני חושב שביל גייטס אמר את זה.
לא, אבל לדעתי זה עוד לפניו.
אז אני כבר לא
יודע. כי אז הלכתי באמת לחפש, ואני חושב שזה באמת היה
הוא. אבל כן, אבל זה בדיוק זה. ככל שאתה עושה יותר, אז כן, אתה יותר בר מזל. אגב, יש ספר מעולה שקראתי בנושא הזה, זה נקרא סוד המזל הטוב. חובה לקריאה, לא הרבה מכירים אותו. ספר, אגב, סוד המזל הטוב. וזה מספר, באמת מספר שם על מקרה.
סמואל גודווין.
אז אוקיי.
ככל שאני עובד קשה יותר, ככה אני נהיה יותר בעל מזל.
אבל זה בדיוק זה.
ואנשים... יש פה ציניות, כן, בדבר הזה.
תשמע, אנשים מחכים שדברים יקרו. אבל שום דבר לא יקרה. כאילו, באמת, אני צריך לומר את זה גם למצלמה. מי שממתין שמשהו יקרה, כלום לא קורה.
איזה יום אחד...
צריכים ללכת ולקחת. אף אחד לא יביא לכם שום דבר.
איזה יום אחד אני ראיתי פוסט. לא מהעולם שלנו בכלל. מהעולם של הדייטינג או מהעולם של הזוגיות. וזה מישהי, מישהי כותבת, אוקיי? אני החלטתי, אני הפסקתי את המרוץ, אני יושבת בבית, הוא יגיע אליי.
יפה, אז היא תישאר, אבל קס קיינה כנראה.
נכון. יכול להיות שמי שיגיע לזה החתול שידגור איתו.
אולי השליח של הפיצה, אבל...
ואנחנו מפרגנים לה. הלוואי שהאביר יגיע וילפוק לך בדלת, הוא יהיה במקרה שליח של וולט, שהוא גם בעל תואר שני,
אבל אתה יודע, בחברה...
90 ולסת חזקה.
יסבים אותה אחת, עכשיו תלך ותתחיל עם גברים, מה גדולה בחברה השוביניסטית שלנו? וזה עצוב, אתה מבין?
נכון.
זה עצוב.
נכון. אבל מצד שני,
מה היא מנסה לעשות? היא נחושה, רוצה להשיג את הגבר
שלה.
נכון?
אז יגידו.
יפה.
אז יגידו. אבל זה בדיוק העניין, זה ה2% האלה שמסוגלים...
ואם יודעת להתעלם מזה, אז יצא עם אפל יבר אפטר.
כן.
כמה יודעים להתעלם מזה גם בכל תחום?
מעט מאוד. אותם האחוזים קטנים יותר מה2%.
שאני אתחיל איתו, שהוא יתחיל איתי.
כן.
אבל הוא לא יתחיל איתך. אז אם הוא לא יתחיל איתך, ויכול להיות שאתם שניכם מן טו בי.
ואז אתה נשאר על... כל החיים אתה על הגדר.
נכון. כולם על הגדר כל היום.
שמע, קודם כל אנחנו יכולים להמשיך לדבר שעות, אנחנו כנראה גם נעשה את זה בלי קשר לתוכנית הזאת. אני אבוא לפודקאסט שלך.
לא, אבל, לא,
אבל אני כן רוצה שאנחנו, אני לא רוצה, אבל אנחנו צריכים לסיים.
יאללה.
תן לי איזה, אני לוקח פה, אני אתן לך שני ביתים, שאלתי גם את האורחים הקודמים שלי.
הייתי צריך לבוא לדעת מה השאלות, אוף, אני מרגיש כמו בתיכון, שלא הספקתי לגנוב את המבחן.
פספסתי את זה, אולי פספסתי שאלה, אני אחזור חזרה לראות. שני דברים שאתה מסתכל קדימה היום לעשר השנים הקרובות, וזה דברים שאתה רוצה להשיג, אחד ברמת התרומה לקהל, לציבור, לעולם, אחד ברמה האישית שלך, דבר שהיא לא הספקת עדיין לשים עליו את היד, והיית אומר, זה אני רוצה לי למשפחה שלי.
תשמע, ברמה האישית...
אלה שאלות יש לי, תודה. כן, תודה איזה שאלות, האמת, תודה, זה רמה גבוהה מאוד.
יאיר לפיד, יאיר לפיד של הפודקאסטים.
חבל על הזמן.
ויאיר לפיד, כן, שהוא היה עוד מראיין, לא מדבר על יאיר לפיד.
לא נכנסים כרגע לפוליטיקה,
שהוא
היה מראיין, הוא היה סבבה.
כן, הוא היה עשר. תראה, לגבי עצמי, אני אגיד זה נדוש, קודם כל להיות בריא. בתור אחד שעבר איזה מהפך בחייו, אז קודם כל להיות בריא, להמשיך לעשות ספורט, לאכול נכון, לא רק אני, גם אשתי והילדים, כמובן המשפחה, אני קודם כל בריאות, זה הדבר שמבחינתי, קודם כל, לפני הכל, לפני כסף, שילך הכסף, זה לא מעניין בכלל, לפני הדירות, לפני הכל, אז קודם כל באמת בריאות. מה עוד לא עשיתי? וואי, זו שאלה מעניין, תשמע, אני אגיד לך, לא טיפוס כזה ש... אני די משעמם, זהו, אני די משעמם מהבחינה הזאת, כאילו, כאנשים אומרים, אני רוצה לטוס לפה, ואני רוצה לטוס, ולא הייתי פה, ולא הייתי פה, וזה פחות משנה לי. אני, הקורונה, אגב, זה הדבר הכי טוב שקרה לי, אני לא אוהב גם ככה לטוס ולטייל, אני אתן להיות בבית כל היום, הכל בסדר. אז, מבחינת הישג שלי, אני אדבר דווקא בשם הילדים, אני רוצה לקחת אותם לגלפגוס. הייתי בגלפגוס.
גם אני.
והבן שלי חולה חיות, הבת שלי קצת פחות.
כולה בגלל הצו הגדול אתה רוצה?
לא רק הצבים, זה הוא ראה תמונות, הראיתי לו תמונות.
הפינגוינים.
זה לא, לא פינגוינים, יש שם עריות ים.
לא, אני ראיתי פינגוינים שם.
ואיגואנות, יש גם
פינגוינים.
אני לא זוכר, אז אני כבר לא זוכר. אבל כן, הצבים, ובכלל, כל הסיפור שם, אז זה חלום ואני אקשים אותו כמובן, זה עניין של זמן. קצת קורונה תיגמר, שנה, שנתיים נגשים, זה או תאילנד או שניהם. זה ככה באמת ברמה שלי. מבחינת היקום, תשמע, אני...
משהו גדול.
אני אגיד זה בצורה, זה נשמע כאילו אני שוויצר, אבל זה לא בא משם.
בוא, אנחנו שנינו רק לבד בו, מי מקשיב? מה אתה שופט כבר?
תשמע, איפשהו בשנתיים האחרונות הבנתי שיש לי איזושהי מתנה לתת. זה נשמע מאוד מאוד צנוע, אבל יש לי המון...
מלא מעצמך.
בדיוק, יש לי המון ידע פה, שלא הבנתי, אני בעצמי אגב, לא הבנתי כמה ידע יש לי, עד שהוא התחיל לצאת החוצה, וגם שהוא התחיל לצאת החוצה, אני לאט לאט שיפרתי אותו, זאת אומרת, המטרה שלי להמשיך קודם כל לשפר את זה, לשפר את התוכנית שלי, להמשיך לתת ערך לאנשים, גם בעמוד שלי, אולי עוד ספר אפילו, זאת אומרת, באמת לתת ערך, לאו דווקא בתשלום, בעמוד שלי, הכל בחינם.
החלטת את השידור הזה וזה שאמרת, אני לא אכתוב עוד ספר, ואתה מסיים את השידור הזה, ואתה אומר, אולי עוד... אולי עוד ספר. שים לב לתהליך שעברת
בפודקאסט. גם ככה, הכל פה מתגלגל, אני לא יודע באמת מה קורה.
הכל גמיש ונזיל.
עוד שבועיים ספר שני.
החלטתי הרגע.
אבל לא, באמת, להמשיך לתת ערך, לתת הרצאות, אני מת לחזור לתת הרצאות. בקרוב זה קורה, כבר יש תאריך, אני לא רוצה פה לעשות עכשיו את הדבר הזה, אבל בקרוב זה באמת קורה, יש כבר תאריך, יש כבר מיקום, יש הכל, הרצאה ראשונה אחרי כמעט שנתיים, אני מת לחזור לדבר לפני קהל, אני רוצה גם לעשות את זה לא רק ל-30 או 40 או 60 איש, אני רוצה לדבר לפני 200 ו-300 איש, זה שאיפה אישית שלי גם כן.
גם שלי.
קצת מלחיץ.
יצא לי כבר לעשות את זה, מפחיד, אבל לחזור לזה.
אז לא יצא לי, יצא לי לפני 100, יצא לי לפני 100, אבל זה לא היה רק אני.
היינו ביחד לפני 100.
יכול להיות, אני כבר לא זוכר, אז יצא לפני 100, אבל אני רוצה משהו שלי לפני באמת 200-300, מעבר לזה, תשמע, אני בעצמאות כלכלית, אני הגעתי למטרות שלי כבר היום, אני יודע, אמנם התוכנית שלי הייתה עד גיל 50, אבל, ואני עוד אותו 48, ואני יודע שאני שם כבר, עכשיו זה לא שאין לי מטרות, יש עוד הרבה מטרות, אבל אני בונה אותם לאט לאט, אתה יודע, אני היום במצב שאני יכול גם לבנות את זה לאט, לא צריך ככה, אני לא לחוץ יותר.
מדהים, אני חושב שבנימה הזאת אתה רגוע,
מאושר.
עצמאות כלכלית, מאושר.
כן.
יש לך אישה, משפחה, תפו, הכל בסדר. אתה שם דגש על בריאות, ממשיך לצמוח.
אתה יודע, אני איך שלא הופך את זה באמת, אני לא רוצה לעשות מנחוס, אבל באמת טוב לי, כאילו, תבין, נדפוק על משהו.
כן, מייץ, אני לא יודע אם זה מייץ, תביא משהו מייץ, כן.
אבל, תשמע, אני באמת במקום טוב, שישאר ככה, ורק ילך וישתפר, אין לי מה לומר.
אמן.
יאללה.
אז גיל רוזנברג, נדלניסט, האיש עם הפטיש, סופר, כותב.
סופר סתם.
מייצר תוכן. תודה רבה שבאת, זה היה לי לעונג.
תודה,
היה לי כיף. אני נהניתי מכל רגע.
קודם כל, תודה שהזמנת. הפתעה נעימה. ובאמת, אני שמעתי ככה קצת מהקודם, ויש לי תחושה שזה הולך להיות אש.
אמן.
לא,
אמן,
לא,
אמן,
זה
אמן.
יהיה. תחושה,
זה,
תחושה.
אני עושה את זה כדי שכמה שיותר ייהנו מהתוצר.
השקעת והשקעת, הוא השקיע.
מרגישים
שהוא השקיע, הוא השקיע. וזה יש.
ואותה
אני מאחל לך רק הצלחה.
גיל רוזנברג.
תודה יאללה, רבה, נתראה חברים.
נתראה בפעם הבאה.
תודה.
ביי ביי.
תודה שהזנתם. נתראה בתוכניות הבאות עם עוד אורחים ייחודיים. מוזמנים להיכנס לבלוג ירונבלום.com ולעקוב אחרינו בספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסט, דיזר ויוטיוב. נתראה בפרקים הבאים.